טוב, אנחנו נקדיש היום את השיעור שלנו לזכרו של מורנו ורבנו הרב יהודה עמיטל, זכר צדיק לברכה. הרבה מהגישה ההלכתית שקיבלתי היא יונקת מתורתו ומדרכו של מורנו ורבנו, ואנחנו מחויבים להמשיך בדרכו ולאור הדרך שהוא התווה לנו, לגלות פניה של הלכה, פניה של תורה, בצורה מהירה, בצורה ישרה, בצורה שבה כל רואיה יאמרו עליה תורת השם תמימה משיבת נפש. יהי זכרו ברוך. בשבוע שעבר עמדנו על שני כיוונים עיקריים בעניין ברכת הפירות. שני הכיוונים נבעו מתוך הבנה עקרונית שיש זיקה בין הלכות ברכות להגדרה האובייקטיבית של המושג פרי. ובכל זאת ראינו שנחלקו הראשונים והפוסקים בעניין מהו הגודל האופטימלי של פרי לעניין ברכה, וזה מפני שגם אם אני הולך סביב הגדרת המושג פרי, יש עדיין מקום לגבי הלכות ברכות לדון בזוויות מסוימות של העניין. דהיינו, יש אפשרות אחת שלעניין מעשרות ושביעית אנו דורשים שיהיה פרי גמור. ולעניין ברכות, כדי לברך ברכת בורא פרי העץ, יכול להיות שכבר מתחילת התהוותו של פרי, הוא נחשב כבר פרי לעניין ברכת בורא פרי העץ. ולכן יכול להיות שחיוב ברכה של בורא פרי העץ אפשר להתחיל עוד לפני עונת המעשרות, כשיטת התוספות שהבינו שמרגע שהענבים הגיעו לגודל של כפול הלבן כבר חייבים בברכת בורא פרי העץ. יכול להיות שזה מוגדר כתחילת פרי, וזה גם הזמן שממנו אסור לקצוץ אילנות מאכל בשביעית, כי אסור להשחית את הפירות, ומרגע שיש תחילת פרי זה נשאב כך. אבל לעניין מעשר ושביעית, כאמור, אנו דורשים דווקא פרי גמור, דהיינו אותו שיעור, כמו שהרמב״ם מדגיש, שראוי להיזרע ולהצמיח. ואפשר גם, בכיוון הפוך, שיצאנו בשבוע שעבר, שאומנם יכול להיות שהגדרת פרי היא בשלב מוקדם יותר, דהיינו בשלב של כפול הלבן הוא כבר מוגדר פרי, אבל יכול להיות שלמעשרות ושביעית לא די בשם פרי, אלא כתוב, כמו שכתוב בתורה, תבואת זרעך שראויה להיזרע. כן? ויכול להיות שלגם לעניין ברכות לא די בשם פרי לברך בורא פרי העץ, אלא נדרשים דווקא פרי חשוב, כיוון שעקרונית כל פרי העץ, כמו שאמרנו, הוא פרי האדמה. לכן בעצם אם כל פרי העץ הוא פרי האדמה, ראוי לברך עליו בורא פרי האדמה, וכל העילוי של מדרגת בורא פרי האדמה לדרגת בורא פרי העץ זה רק בפרי משובח, כמו שאנחנו מוצאים בענבים, שכשהם מתעלים מדרגה של ענבים לדרגה של יין, אז מברכים עליהם בורא פרי הגפן, או בלחם, מדרגה של חיטה לדרגה של לחם, אז מברכים עליו ברכת המוציא לחם מן הארץ. ייתכן מאוד שגם לגבי פירות, להעלות אותם מברכת בורא פרי האדמה לברכת בורא פרי העץ, יש צורך ויש חשיבות דווקא בפרי חשוב, ואולי את זה דווקא מרגע שהגיע לעונת המעשרות. כאמור, אלה הן שתי שיטות שהרחבנו בהן בשבוע שעבר, ועיקרן הוא בנקודה הזאת שעקרונית אני מסתובב סביב שם פרי, ושם פרי אובייקטיבית בהגדרה אולי אפילו הבוטנית שלו לתחומים שונים, וסביב הציר הזה אני דן גם בהלכות ברכות. היום אני מבקש להעלות כאן אולי כיוון מחשבה נוסף שיכול לעזור לנו אולי להוות קריטריון חדש שיקבע לעניין הלכות ברכות. הכיוון הזה הנוסף מופיע בשס בכמה מקומות, אבל שם הוא מופיע בהקשרים קצת שונים, ואני רוצה שנזכיר קודם כל את ההקשרים האחרים, נראה באיזה הקשרים הוא מופיע, ומשם ננסה לראות האם אפשר להרחיב את זה גם להקשר שלנו לעניין השלב בהתפתחות הפרי, שיכול להיות מוגדר כשלב שבו כבר ניתן לברך את ברכת בורא פרי העץ. הדיון העיקרי הוא בסוגיית גמרא במסכת ברכות. בדף למדבב שם יש דיון בנוגע לברכת הקורה. קורה, כפי שרש"י מסביר שם, רך של דקל, כשענפיו גדלים בכל שנה ושנה, כדרך כל האילנות הנוסף בשנה זו, רך, ובשנה שנייה מתקשה ונעשה עץ. נדמה לי שהכוונה כאן לאותם לבבות דקל שאוכלים היום. אז קורה, ונחלקו שם האמוראים בברכתו, רב יהודה אמר בורא פרי אדמה, ושמואל אמר שהכל נהיה בדברו. רב יהודה אמר בורא פרי אדמה, פירה הוא, זה פרי. ושמואל אמר שהכל נהיה בדברו, הועיל וסופו להקשות. אמר לשמואל לרב יהודה, שיננה כבתך מסתברה. אז שמואל אמר לרב יהודה שיותר מסתבר כדעתו, שכיוון שעכשיו זה רך, אז יש לברך את ברכת בורא פרי אדמה. הועיל, והוא מביא לו ראיה, דהצנון סופו להקשות, ומברכין עלה בורא פרי אדמה. והגמרא אומרת על כך ולא היא. צנון נתא אינשי אדתא דפוגלה, דיקלה לא נתא אינשי אדתא דקורה. והגמרא כאן קובעת שהאם לברך על אותן לבבות דקל את ברכת בורא פרי אדמה או לא, זה תלוי בשאלה אם נוטעים אדתא דאחי או לא. זה שסופו להקשות, זה הבנו ראיה מצנון, שבאמת לא רלוונטי, כי כרגע, אם כרגע זה רך וראוי לאכילה, צריך לברך על זה את ברכת, את ברכתו. מה שאין כן, אם מדובר בדבר שלא נוטים אותו על דעת הדרך, דהיינו, כשנוטים דקל, נוטים אותו על דעת התמרים, ולא על דעת החלק הזה של העץ, שביותו רך, עוד אוכלים אותו, אבל כיוון שלא נוטים אותו על דעת הדרך, אז לא מברכים עליו את, ברכת, את ברכתו, אלא ברכת שהכל. וכך באמת פוסקים הפוסקים בעניין הזה, וכאן נקודה, זאת נקודה שחשוב לשים לב, שבעצם ההגדרה של נת אינט שהדת הדאחה, בעצם מגדירה לי מה נחשב יבול. איזה חלק בעץ או בצמיחה של אותו צמח, מה נחשב יבול. זאת אומרת, כל צמח נותן לך גם ענפים, גם עלים, גם פירות, כל מיני חלקים שונים. וכאן הגמרא קובעת שרק מה שאדם נוטע הדת הדאחה, יש לו דין של יבול, ועל זה יש לברך. ממילא אותו קורה, אותם לבבות דקל, שלא נטעו הדת הדאחה, על זה אין לברך את הברכה הזאת, אלא ברכת שהכל. כך יוצא מן הסוגיה כאן. בהמשך אותה סוגיה נאמרת עוד דוגמה, ואומרת הגמרא שם, וכל היכא דלא נטעי אינשי הדתא דאחי לא מברכין עלי, והרי צלף דנטעי אינשי הדתא דפירחא ותנן על מיני נצפה, על העלין ועל התמרות אומר בורא פרי אדמה, ועל לביונות ועל הקפריסין אומר בורא פרי העץ. ואז בצלף יש חלקים שונים של שצומחים שם, יש עלים, תמרות, אביונות וקפריסין, ויש ויכוח מה מברכים על כל דבר. על כל פנים, שם רואים שאומרת הגמרא, כבאים אתה אומר שרק מה שנוטעים אותו הדעת הדאחה מברכים עליו את ברכתו, אז למה כשהוא נטע, הוא אוכל את העלים ואת התמרות, למה הוא מברך בורא פרי אדמה? לכאורה צריך לברך שהכל, כאלה לא נוטעים הדעת הדאחה. אז אומרת הגמרא, לא, צלף נטעין שהדת הדשותה מסבירה שהיא לאכול את העלים ואת התמרות שאינן ממעטין את האילן בכך. זאת אומרת, בצלף יש בעצם יבולים שונים. יש היבול הראשי שהוא האביונות, כן? ולכן על זה מברך בורא פרי העץ, כי זה עיקר גידולו. אבל על היבול המשני, שזה העלים והתמרות, על זה מברך בורא פרי אדמה. אבל זה עדיין הוא נוטע הדעת הדאחה הוא דאחה, דיין הוא נוטע גם על דעת לאכול את האביונות כמובן ואת הקפריסין, וכמובן גם את התמרים והעלים. אבל אילו לא היה נוטע דת הדאחה, ולרש"י הסימן של הדבר הזה, שאם יש לך חלקים נוספים שצומחים, אבל שהם, אם אדם אוכל אותם, הם בעצם מזיקות להתפתחות הפירות, כמו בקורה, שאם אתה אוכל את הלבות דקל, אז הם ממעטים את האילן, והאילן לא מתפתח. אז כמובן, שם, כיוון שלא נעתי הדת הדאחה, זה בכלל לא מוגדר כיבול, ואם אדם יאכל את זה, הוא יברך על זה רק שהכל. זה מה שאלה הם שני העקרונות שיוצאים מן הסוגיה. אז מה אנחנו רואים כאן, אם אני מסכם את מה שבקב עולה מסוגיית מסכת ברכות, דהיינו שיש לנו א', השאלה איזה חלק באותם דברים שצומחים בצמח הזה, בעץ הזה, נחשב יבול או לא נחשב יבול, זה נראה אין שהדת הדאחה. ולמדנו עוד עיקרון של גם בנת אין שהדת הדאחה, יש בהחלט עצים או צמחים שיש להם רמות שונות של פירות או של יבולים שהם נותנים, אז הדבר המרכזי שבגללו, בשבילו נותנים את העץ, על זה מברכים עליו בורא פרי עץ, אם זה יבול משני, אבל עדיין נת אין שהדת הדאחה, כי זה לא מזיק להתפתחות ולצמיחה של שאר הצמח, מברכים בורא פרי אדמה, אבל אם זה דברים שמזיקים, אז מברכים רק שהכל. זה מה שיוצא מאותה סוגיה. עכשיו, לאור הדברים האלה, יש מקום לדון ולהתלבט. אנחנו מדברים כרגע לא על האם לברך על X או על Y. עד עכשיו דיברנו, בסוגיה דיברה, אם יש לך לבבות דקל, הקורה, ויש לך תמרים. יש לך העלים והתמרות, ויש לך האבנות והכפרסים. השאלה, מה לברך על זה, מה לברך על זה, אלה הם חלקים שונים של אובייקטים שונים, שהשאלה, מה לברך על כל אחד ואחד מהם. הדיון שלנו היום הרי מתייחס לא לשאלה של זהויות שונות, אלא אותו חלק, אותו פריט בשלבי גידול שונים. דהיינו, הפרי, הענבים הרגילים, אלא שאתה רוצה לאכול אותם לפני תום התפתחותם הטבעית. והשאלה היא מאיזה שלב אתה יכול לברך, או אתה צריך לברך עליהם את ברכת הפרי. וכאן יכול להיות שניתן לעלות על הדעת שגם השאלה הזאת של נת אין שהדת הדאחה יכולה להיות רלוונטית גם לדיון שלנו. דהיינו שלא רק שהשאלה של נת אין שהדת הדאחה, דהיינו שאנשים נוטעים על דעת זה, זה לא רק קובע לשאלה של זהות, איזה חלק בפרי יזכה לברכה כזאת או אחרת, אלא גם לגבי מאיזה שלב בצמיחת הפרי ובגידול הפרי יש לברך את ברכתו הראויה. דהיינו, שיכול להיות שפרי, אני רואה אותו כמגיע לשלב האופטימלי, הראוי לברכת בורא פרי העץ, אם נטעין שהדת הדאחה, אם אנשים נוטעים, על דעת כן. ואכן, כך עולה מדברי הלבושי שרד בשולחן ערוך, בסימן רשבית, שהוא כותב שם, בכל הדברים שמברכין האדמה, עד את שאנו רואים בו בבירור, שכבר ראוי לאכילה, ונטעו לידעת הדאחה, אז מברכין העץ. אז הלבושי שרד כותב בצורה ברורה, שהקריטריון או השלב שבו הפרי עובר מברכת בורא פרי אדמה לברכת בורא פרי העץ, תלוי בשלב הזה שהפרי ראוי לאכילה, ונטעו לידעת הדאחה. זאת אומרת, מה ההגדרה של ראוי לאכילה? אם אנשים נוטעים אותו על דעת הגודל הזה. זאת אומרת, אם אדם הולך וכותף את הפרי מהעץ לפני הזמן שנהיה אופטימלי לרוב האנשים, אז זה לא נקרא נטעין שעד הדאחה, על זה לא יברך. וכמובן, מדובר פה בחידוש גדול, כיוון שהוא לבושי שרד בעצם לקח את העיקרון שראינו בסוגיה, והרחיב אותו לכיוונים אחרים, לכיוון הזה שלנו. כמובן, הרחבה הזאת היא הרחבה סבירה, אבל היא לא פשוטה. צריך לזכור שהגרא, בהגעתו לשולחן ערוך, כשהוא חלק על התוספות והראש שהבאנו בשבוע שעבר, הוא הזכיר כל הזמן רק את שאלת עונת המעשרות כשלב הקובע. בשלב עונת המעשרות זה שלב בהגדרה הבוטנית של פרי, כמו שהרמב"ם מדגיש, שזה השלב שבו הפרי ראוי להיזרע ולהצמיח. כן? אז זה שלב שהוא שלב אובייקטיבי יותר. לא שלב סובייקטיבי של מה שאדם נוטע הדת הדאחה. אבל אנחנו רואים כאן בלבושי שרד, שהוא בהחלט רצה לפתח כיוון, שאולי ניתן להגיד שגם לגבי השלב של הגידול בפרי, יש להתחשב בשאלה הזאת של נטעין שהדת הדאחר. באגרות משה, באור החיים, סימן נונזיין, הוא רצה לטעון שגם הגרא מסכים לעיקרון הזה של לבושי שרד, ושגם הוא סבור שהכל תלוי לעניין ברכה, בשאלה אם נטעין שהדת הדאחר או לא. ולפי זה הוא מציע שגם הגרא לא יחלוק על שיטת הראש בענבים, כי בענבים מרגע שהגיעו לכפול הלבן, אז הוא חושב שזה נוטים, זה נחשב שנטעין שהדת הדאחר, ואז גם הגרא מסכים עם הראש, אבל לא מטעמו, הראש בא מצד זה שהוא ראה את הגודל של כבול הלבן כבר כפרי לעניין חיוב ברכה, במבט העקרוני. ואילו הגרא בא מהצד של נטעין שדת דאחר. כך סבור האגרות משה, אבל אני יודעתי הדבר הזה לא ברור בכלל, כיוון שנראה יותר פשוט בשיטת הגרא, וכך סבור הפנים מהירות, וכך נראה גם בבאור הלכה, שהיסוד של שיטת הגרא הוא של עונת המעשרות כמועד קובע, בלי קשר לשאלה של נטעין שדת דאחר. דהיינו, לדעת הגרא, השאלה נטעין שהדת הדאחר היא רלוונטית רק לשאלה של אובייקטים שונים, על איזה אובייקט יש לברך. ונטעין שהדת הדאחר, אנשים נוטים על דעת זה, האם נוטים על דעת העיוונות, או לדעת העלים והתמרות. האם אנשים נוטים לדעת הקורה, או לדעת התמר. זו, לגבי השאלה הזאת, יש לדון בעניין הזה. לגבי השאלה של גודל הפרי, לדעת הגרא, ההגדרה כאן היא אובייקטיבית, לא סובייקטיבית, אלא ההגדרה היא אובייקטיבית, וזה מה שקובע לעניין זה, הוא השאלה של עונת המעשרות, שלדעתו רק מאותו שלב, הדבר נחשב פרי. עד כאן הנחנו שכל פרי שעדיין לא הגיע לשלב שבו חייבים לברך עליו בורא פרי עץ, כמו פול הלבן בענבים לשיטת התוספות והראש, וככה נפסק בשולחן ערוך, או כמו עונת המעשרות לשיטת הגרא והפנים מהירות, או כמו שיעור שהזכרנו כרגע של נטעין שהדת הדאחר לפי הבנת הלבושי שרד, וכך סבור כמו שהזכרנו האגרות משה גם בדעת הגרא. אז יש לנו פה הגדרות שונות מאיזה שלב מברכים בורא פרי העץ. אבל בתוספות ובראש הם גם כתבו מה מברכים עד השלב ההוא. והתוספות והראש כתבו שעד השלב ההוא מברכים בורא פרי האדמה. לא מברכים בורא פרי העץ, אלא מברכים בורא פרי האדמה. אבל כמה וכמה מן המגדולי האחרונים חלקו על התפיסה הזאת, וסברו שפרי שעוד לא הגיע לגודל הראוי, מברכים עליו שהכל. הדברים האלה מופיעים גם בחיי אדם והעוללות אפרים, והמשנה ברורה בסימן רשבית סיפית ח' מביא את דבריהם. כותב כאן המשנה ברורה בסיפית ח', סיף קטן ית ח', מבואר מזה, דעים על כל פנים נאכלים על ידי הדחק, אף על גב שחמוצים ומרים הם, כדרך פירות בקטנותם, אפילו הכי מברך עליהם ברכתם הראויה. ובחיי אדם, וכן בספר עוללות אפרים, פקפקו בדין זה, ודעתם, דבחגון זה, אינו מברך אלא שהכל. זאת אומרת שלדעת, החיי אדם ועוללות אפרים, אם זה רק ראוי לאכילה על ידי הדחק, אז מברך שהכל. עוד מעט נחזור שוב למשנה ברורה הזה להזכיר עוד נקודה אחת שהוא הזכיר בדבריו. וכאן יש מקום להבין מה יסוד המחלוקת, האם לברך באותו שלב בורא פרי אדמה או לברך שהכל. לכאורה נראה מצד הסברה שכיוון שזה באמת דבר שלא ראוי לאכילה, עוד לא הגיע לשלב של בשלות שראוי לאכילה, אז מסתבר שיש לברך עליו לכאורה רק שהכל. למה לברך עליו בורא פרי אדמה? זה לא יותר טוב לכאורה מהדין שאנחנו יודעים שאם יש לנו פירות שרגילים לאכל חיים ואדם אוכל אותם חיים, מברך עליהם את ברכתם הראויה. אבל אם הם רגילים לאכל חיים ואוכל אותם מבושלים, או רגילים לאכל מבושלים ואדם אוכל אותם חיים, אז מפואר בסוגיות, וכך פוסקים להלכה, שכשאדם אוכל אותם בצורתם הלא רגילה, מברך עליהם שהכל. לכאורה, הרעיון הוא שכדי לברך את ברכת הפרי, אז צריך לברך עליו רק בצורתו הראויה. אם הוא לא בצורתו הראויה, כן? אז לא ראוי לברך עליו את ברכתו, וברכים עליו רק שהכל. אבל כאן אנחנו רואים שיכול להיות שחיי אדם באו להיות אפרים באמת סברו כך, שכל דבר שדרכו בבישול, אם אתה אוכל אותו חי, מברכים עליו שהכל. ואז הפרי הזה שלנו, של הבוסר, שעוד לא בשל דיו, כן? אז היא נחנה, באמת יש לברך עליו רק שהכל. ואכן הם בעצמם כותבים, כך כותב כאן המשנה ברורה, אם לא שבשלן או שמתקן באור, ואז מברך עליו בורא פרי העץ, כיוון שהוא פרי בעצם אלא שטרך תיקון. זאת אומרת שפירות כאלה לדעתו ראויים לאחר כשהם מבושלים, ולכן אם הם ראויים לאחר דווקא כשהם מבושלים, אז לכן בעודם לא מבושלים, אותו פרי בוסר, כל זמן שהוא לא מבושל, יש לברך עליו שהכל. אם יתבשל, יש לברך עליו בורא פרי העץ. החזון איש כותב בסימן למד ג' סעיף קטן ד', כותב שנראה לו שאין נפקותה בכלל אם ראוי קצת או אין ראוי, כל שאין ראוי לברכת בורא פרי הארץ, אז זה לא עוזר אם ממתק אותו על ידי אור כדי שיחזור לברכת בורא פרי הארץ. הוא סבור שעקרונית יש לברך עליו רק ברכת שהכל בכל מקרה. טוב, אבל כל פנים אנחנו רואים כאן שיכול להיות שזאת שיטת חיי אדם והעולות אפרים, שיש לברך שהכל, כיוון שזה לא יותר טוב אולי מפרי שאין דרך לאכול אותו בצורה כזאת. אבל יכול להיות שכדי להסביר את שיטת בעלי התוספות והראש, שסברו שיש לברך בורא פרי אדמה, יכול להיות שההסבר הזה הוא שיש הבדל בין התפתחות שלבית בתוך הפרי עצמו לבין צורת האכילה. דהיינו, אם מדובר שהפרי עצמו נאכל, רק אני רוצה לאכול אותו בשלב מוקדם יותר שלו, אבל הפרי עצמו נאכל חי, ואני אוכל אותו בשלב מוקדם יותר, ואחר כך אני אוכל אותו, אני יכול לאכול אותו גם בשלב מאוחר יותר. אז כן, אני אוכל אותו בשלב מוקדם, לכן שעל זה יש לברך בורא פרי אדמה, כשאני אוכל אותו בשלב האופטימלי שלו, אני אברך עליו בורא פרי העץ. אבל אם מדובר בפרי שדרך לבשל אותו, אז בעצם יכול להיות שכל זמן שלא בישלו אותו, אז הוא בכלל לא מוגדר כיבול. כי יבול זה אותו פרי שנעשה ראוי לאכילה. ואם הפרי שגדל על העץ עדיין זקוק לפעולה נוספת כדי לעשות אותו לראוי לאכילה, אז בשלב המוקדם, כשלפני הבישול, הוא בכלל לא מוגדר פרי, ולכן ברכתו היא רק שהכל. כך שיכול להיות שהתוספות והראש צודקים, ואין להשוות את דיוננו לשם, ופריש דרכו לאכול חי, ואתה אוכל אותו מוקדם או מאוחר, בשלבי בישול שונים, בשלבי התפתחות שונים, אז על זה אנחנו מברכים בורא פרי אדמה בשלב המוקדם, ובורא פרי עץ בשלב האופטימלי. אבל פריש דרך לבשל אותו, ולא אוכלים אותו בכלל כשהוא חי, אז אם אתה אוכל אותו חי, מברך שהכל, אם אתה אוכל אותו כשהוא מבושל, תברך עליו את ברכתו הראויה. כך צריך להסביר על פי שיטת תוספות והראש ושיטת השולחן ערוך, על פי שיטת חיי אדם ועולות אפרים, כאמור, צריך לומר שהוא משווה, הם משווים את הדינים כאן בשני המקרים, ולכן לדעתם יש לברך ברכת שהכל בשלב המוקדם, ואם מיתקת על ידי האור, כיוון שמצד עצמו הוא רואה את זה כפרי, אז יש לברך עליו את ברכתו הראויה, דהיינו מזה פרי העץ, אז בורא פרי העץ. עכשיו, אם אנחנו באים לדון הלכה למעשה, אז הלכה למעשה כאמור בשולחן ערוך פסק כמו שיטת התוספות והראש, שמרגע שהגיע לכפול הלבן מברך בורא פרי העץ, ועד השלב הזה מברך בורא פרי האדמה. המשנה ברורה מביא כאן את שיטת הגר"א, וכך הוא כותב בביאור הלכה. הוא שולח לביאור הגר"א שחולק על פסק השולחן ערוך וגם לפנים מאירות, ואחר כך הוא כותב: ולפי דבריהם השתנו כל הדינים שבסעיף זה, דהיינו בענבים באינן דווקא שיראו החרצנים מתוכם, ובזיתים משיביאו שליש, ובחרובים משיראו בהן נקודות שחורות ובועות שמתחיל להשחיר, וכן בכל מין ומין יש שיעור מיוחד, כמבואר הכל ברמב״ם פרק ב' מלכות מעשר. וקודם שהגיעו לשיעור זה אינו מברך רק בורא פרי אדמה. ומשנה ברורה שם, באור הלכה שם, סבור שכך גנאה עולה גם דברי הרמב״ם. והוא טוען שם: והנה לפי דברי הגר"א והפנים מאירות מסתברא דאפילו מיתוק באור לא מהנה, כיוון שאינו חשוב פרי קודם שהגיע לעונת המעשרות, ולעולם מברך בורא פרי אדמה, ויש לנהוג כן למעשה לכאורה, דבזה יוצא ממה נפשך. זה אומר שלכתחילה יש לנהוג כמו שיטת הגר"א, שרק מי שהגיע לעונת המעשרות יברך בורא פרי עץ, ולפני כן יברך בורא פרי אדמה, ובזה יוצא ממה נפשך, כי בכל מקרה, גם אם ברכת על בורא פרי עץ, בורא פרי האדמה, יצאת, לכן עדיף לדעתו לברך בורא פרי אדמה, עד שלא מגיע לעונת המעשרות. ומכל מקום הוא מוסיף: הנוהג כפסק האחרונים, שנמשכו אחר שולחן ערוך, אין למחות בידו, דיש לו על מי לסמוך. כן, אז מי שנוהג כמו שולחן ערוך, יש לו מה לסמוך. אמנם, אם לא היו ראויים לאכול רק על ידי הדחק, אין לברך בורא פרי עץ, רק שבשלן או מתקן באור, וכמו שכתבתי במשנה ברורה, בשם חיי אדם בעלילות אפרים. ואני מזכיר שגם בנקודה הזאת, אם זה ראוי לאכילה רק על ידי הדחק, החזון איש סבר שגם פה יש לברך רק שהכל. טוב, אז כאמור, שאלת ההלכה למעשה, אם יש ספק, עדיף לברך את הברכה הרחבה יותר, שגם אם ברכת על פרי שהכל או בורא פרי אדמה, גם כן יצאת, לכן עדיף לנקוט לכתחילה את הברכה הזאת. השאלה שמתעוררת היא כמובן, מה קורה עם ברכה אחרונה? אז בפירות שהם לא משיבת המינים, אין בעיה, ברכה אחרונה היא תמיד בורא נפשות. בפירות משיבת המינים, אם מדובר בענבים, אז יש בעיה גדולה, שפה כבר לגבי ברכה ראשונה אתה יכול להגיד נברך שהכל, נברך בורא פרי אדמה, אז בכל מקרה יצאת. לגבי ברכה אחרונה, שאלה נברך מעין שלוש או לברך בורא נפשות. ולכן, באמת במשנה ברורה הוא כותב: ומכל מקום בחגון זה, בסביב קטן ודלת, אין לכל מהם כשיעור שחייב ברכה אחרונה, אלא בתוך הסעודה, כיוון שהוא ספק אם מברך אחריהם מעין שלוש, או בורא נפשות רבות. אז בגלל הספק, הוא אומר המשנה ברורה, כדאי לא לכל מהם בשיעור כזית שמחייב ברכה אחרונה, כדי לא להסתבך עם שאלת הברכה האחרונה. אבל כאמור, מי שנוהג כשולחן ערוך, וגם המשנה ברורה כתב שיש לו, מי שנוהג כמו שולחן ערוך, יש לו על מי לסמוך, כך שמי שאכל כמות של כזית יכול לברך גם ברכת מעין שלוש, כפי מה שראינו כרגע, על פי פסק השולחן ערוך והרמ"א. נקודה אחת נוספת שאני מבקש להוסיף ולסיים בה היא מה שהשולחן ערוך פוסק בסימן רש דלת. הוא פוסק בסעיף א', בין היתר הוא שם מביא רשימה ארוכה מאוד של מוצרים שמרחים עליהם שהכל. בתוך הרשימה הזאת הוא כותב: ועל שקדים מתוקים שאוכלים אותם כשהם רכים בקליפיהם מברך שהכל. ואומר שם המשנה ברורה: דאף על גב שגידולו מן הארץ, אפילו אכל לא מברכים עליה אפילו בורא פרי אדמה, אלא שהכל. דלא נתה אינשה האילן עדעתה למחל את הקורה, כשהוא רך, דממעט ענפי האילן, אלא שיתקשה ויסעץ ויגדל פרי. כך אומר המשנה ברורה בנוגע לקורה. אבל לכאורה זה נוגע גם לשקדים, שגם בשקדים קטנים מתוקים שאוכלים אותם עם הקליפות, אז מברכים עליהם לדעת, לפי מה שפסק בשולחן ערוך, רק שהכל. וצריך לומר גם כאן, אותו הדבר, שלכאורה שקדים קטנים זה שלב בהתפתחות הפרי, ודיברנו קודם שהחילוק הוא בין, אם מדובר בשלב בהתפתחות הפרי עצמו, לבין אם מדובר בחלקים אחרים של הפרי. אבל צריך לומר שבשקדים זה באמת מדובר גם בחלקים אחרים. כי בשקדים, כשאוכלים אותם, כשהם קטנים, אוכלים אותם עם הקליפות. והקליפה היא לא נטעין שהדעת הדעכה. אנשים נוטעים על דעת זה שהקליפה תתייבש, ואז יוכלו רק את השקד עצמו כשהוא גדול. לכן כשאדם אוכל אותם כשהם קטנים עם הקליפה שלהם, זה בעצם כמו לאכול את הקורה, שבזה יש לברך על זה רק ברכת שהכל, ולא כמו בקורה, שאותם לבבות תקל, ולא מברכים עליהם כמו בוסר שמברכים עליו בורא פרי אדמה לדעות מסוימות, אולי אפילו בורא פרי העץ, כמו שהזכרנו, בגלל ששם מדובר באמת באותו פרי, והשאלה רק של ההתפתחות שלו, כאן בשקדים, בשלב המוקדם, זה לא ממש נחשב אותו פרי, כי אז אוכל אותם בקליפות שלהם, זה בעצם נחשב כמו אותם לבבות דקל. עד כאן, ובשיעור הזה בעצם סיימנו את הסדרה לשנה הזאת, אז כל טוב, בשורות טובות.